שלום לכולם, כמעט שבת שלום, אחרי שבשבוע שעבר לא הסתייע בידי לשלוח שיעור על פרשת פנחס. אנחנו נתקדם כעת לפרשיות מטות מסעי, שהשנה הן מחוברות, כפי שקורה ברוב השנים. הלימוד מוקדש לעילוי נשמת סבתא שלי, סבתא דבורה, בת רבי משה מרדכי והודל, זיכרונה הטוב לברכה. אנחנו ממשיכים ברצף הפרשיות שנקראות לעולם בימי בין המצרים, וכעת אנחנו מגיעים לפרשת מטות ואחר כך פרשת מסעי. ואני רוצה להתמקד בפרשת מסעי. פרשת מסעי היא הפרשה החותמת את חומש במדבר, אבל למען האמת, בהיבט מסוים, פרשת מסעי, הפרשה שיש בה סקירה מפורטת של כל המסעות של בני ישראל, היא לא הפרשה שחותמת רק את חומש במדבר. מבחינה מסוימת, פרשת מסעי היא הפרשה האחרונה של התורה. זאת מאחר שספר דברים הוא בעצם נאום אחד ארוך של משה רבנו, או ליתר דיוק שלושה נאומים, ולכן אפשר לומר שכביכול כל מה שהקדוש ברוך הוא בעצם רוצה לומר לנו תכלס, מסתיים בפרשת מסעי. וכמובן זה מעורר תמיהה, שאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא מוצא לנכון לסיים את התורה דווקא בפירוט ממש כזה כרונולוגי, היסטורי, דקדקני של כל המסעות של בני ישראל במדבר? ניתן היה לכאורה להסתפק בעובדה שיצאנו ממצרים, ושכעת סוף סוף אנחנו בערבות מואב על ירדן יריחו, ואוטוטו כבר לקראת הכניסה לארץ המובטחת. הרי גם ככה חלק ניכר מ-42 המסעות המפורטים בפרשה לא נזכרים בפירוט במהלך הפרשיות. אז לכל הפחות ניתן להסתפק רק באזכור של המקומות שכבר צוינו בכתובים, למשל רפידים, סיני, מצרים, ירדן יריחו, בסדר. מה אכפת לי שהיינו במתקה או בחשמונה או ברימון פרץ? מה זה משנה לי? ובאמת רבי אברהם ישועה של מאפטה, תלמידו של הנועם אלימלך מליז'נסק, בספרו אוהב ישראל, הוא מקשה את הקושייה הזאת. והתירוץ שלו זה שהתורה היא נצחית ורלוונטית בכל דור. ואם כן, מדוע אנחנו צריכים את הפירוט של כל מה שהיה בעבר? אז זה התירוץ שלו, שזה באמת שהיא נצחית ורלוונטית בכל דור, וככה גם האדמו"ר הזקן בעל התניא מחב"ד מסביר שהמ"ב, 42 המסעות, בעצם מספרים לא רק את הסיפור של דור המדבר שיצאו ממצרים והגיעו לארץ הקודש, אלא המסעות הללו מספרים את כל הסיפור של כלל הדורות. מיציאת מצרים ועד ביאת המשיח, שעליו נאמר שהוא מורח ודיין, שזהו, שהוא מריח, שהוא דן באמצעות הריח, וזה רומז למילים, לחניה האחרונה, ירדן יריחו. ככה גם כותב רבנו בחיי, בתחילת הפרשה, אני מקריא כמה שורות, וכשם שיצאו ישראל בגאולה הראשונה ממצרים אל המדבר, כן בגאולה האחרונה העתידים, שיצאו הרבה מישראל אל המדבר, ויעברו במקומות האלו, והקדוש ברוך הוא יכלכלה וינעלם שם, כמו שעשה לישראל במדבר. אולם כדרכה של תורת החסידות, היא איננה דורשת את עניין המסעות רק ברמת הכלל, ברמה הכללית הלאומית ההיסטורית, אלא היא רואה בפרשה הזו גם הדרכה פרטית, וכך מבאר הדגל מחנה אפרים, בשם סבו הבעל שם טוב הקדוש. הוא מסביר שכל אדם בחייו עובר מבית מסעות, למין היציאה האישית ממצרים, ועד ההגעה לארץ העליונה היא הארץ המובטחת. אומר הדגל מחנה אפרים, אחדה ששמעתי בשם אדוני אבי זקני, זכרונו לברכה, זה הבעל שם טוב הקדוש, כי כל המסעות היו מבית, והם אצל כל אדם מיום היוולדו עד שובו אל עולמו. ולהבין זה כי מיום הלידה והוצאתו מרחם אמו הוא בחינת יציאת מצרים כנודע. ואחר כך נוסע ממסע למסע עד בואו לארץ החיים העליונה. אני מדלג קצת וממשיך. ובוודאי נכתבו המסעות בתורה להורות הדרך הישר לאיש הישראלי. לידע הדרך אשר ילך בו כל ימי חייו וליסע ממסע למסע, וידוע שכל המסעות הם בחינת קדושים וטהורים. כלומר, לפי הבעל שם טוב הקדוש, יש כאן שתי מדרגות רוחניות אותם כל אדם צריך לשאוף, להשיג ולקנות. האחת, זה לדעת, ואפילו מבחינה רטרואקטיבית, בדיעבד, לדעת שכל המסעות הם הכרחיים, שלכל תחנה, נגיד אחרת, כל תחנה הייתה משמעותית, ומבלעדי אותה תחנה לא היינו מגשימים את עצמנו כרצון הקדוש ברוך הוא. והנקודה השנייה שהיא קשה יותר, זה לדעת ולחיות את זה לא רק רטרואקטיבית, לא רק בדיעבד, אלא גם בזמן אמת. וזה כמובן הרבה יותר קשה. כפי שכותב הרב קוק, ואני מצטט: כל אדם יש לו את המסלול שלו, שעל ידו הוא בא לאושרו, לתכלית הווייתו, שבו הוא מתדבק ליוצרו, ולא יוכל לבוא למגמת חפצו במסלול אחר, אף על פי שהוא מסלול ישר בעד אחרים. על כן צריך האדם להיות מוקיר מאוד את מסלולו המיוחד, וזה הדבר נוהג באיש פרטי, קל וחומר בכללות עם. כשפי ההתעלות וההתרבות של הכלל לעומת הפרט, ככה תתגדל החובה והדיוק הנמרץ לשמור את המסלול המיוחד שעל ידו הכלל כולו מוצא בו אושר רב. והדברים של הרב קוק זצ"ל הם חשובים מאין כמותם, ויש לזה הרבה השלכות. אין קיצורי דרך. למה אין קיצורי דרך? בדרך כלל, מה מוביל את האדם לרצות ולעשות קיצורי דרך? מאוד פשוט. הדרך פשוט לא מעניינת אותו. היא לא רלוונטית לגביו. לנגד עיניו הוא שם רק את היעד. הדרך אל היעד היא סתם היחיטימצי, זה איזשהו הכרח בשביל להגיע ליעד. אבל אם הדבר היה אפשרי מבחינתו, הוא היה מוותר על כל התהליך שבדרך. אגב, רגע של עברית, תהליך, תהליך בעברית מלשון, זה בדרך אל היעד, שאני הולך אל, זה תהליך. וכבר הזכרנו בעבר בדבריו החשובים של רבן יוסף חיים מבגדד הבן ישחי הקדוש, בפירושו בן יהודה על הש"ס, שהוא מביא את הסיפור, את האגדת הראשונה בגמרא, בתלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ג' עמוד א', שפעם אחת רבי יוסי היה מהלך בדרך, והוא אומר שהוא נכנס לחורבה מחורבות ירושלים להתפלל, ואליהו הנביא, זכור לו טוב, שמר עליו, וכשהוא יסיים להתפלל שלא יפריעו לו, ואחרי זה אמר לו אליהו, למה עשית ככה? למה נכנסת לחורבה? זה מסוכן. אז אמר לו רבי יוסי שהוא היה, כן, אני מקריא, מתיירא הייתי שמא יפסיקו בי עוברי דרכים. אז הוא אמר, כן, וכולי וכולי. הייתי צריך להתפלל תפילה קצרה, והבן איש חי מדייק שיש שני סוגים של אנשים, יש עוברי דרכים ויש מהלכי דרכים. רבי יוסי היה מהלך בדרך, אבל הוא חשש שיפריעו לו עוברי דרכים. מאיזה עוברי הדרכים? עוברי הדרכים זה אלו שהם רק עוברים בדרך, הדרך לא מעניינת אותם. הם לא רוצים את התהליך, הם רוצים את הנקודה הסופית, את היעד. ולכן מי שמפריע להם הם מזיזים אותו. אבל רבי יוסי היה מהלך בדרך. מבחינתו הדרך לא פחות חשובה מהיעד. לכן הכהן הגדול שהיה מתפלל ביציאה מקודש הקודשים, הוא היה אומר, כן, ושלא ייכנסו לפניך תפילות עוברי דרכים לעניין הגשם בשעה שהעם צריכים להם. כן, אנשים שהולכים בדרך, פתאום יורד גשם, אז הם מתפללים, ריבונו של עולם, שתפסיק את הגשם כי אני נרטב, ולא אכפת להם שאם ייפסק הגשם, כל החקלאים לא יהיה אוכל, כן, הפרנסה שלהם תיפגע. העניין כאן זה לא רק משהו רוחני, סגולי, לברר את הניצוצות, ולכן צריך להיות בבחינת מי הלך בדרך ולא בבחינת עוברי דרכים. אלא עוברי הדרכים באמת שמים לנגד עינם רק את היעד. הדרך לא מעניינת אותם. אנשים כאלה הם בדרך כלל תמיד ממהרים, ממילא הם תמיד עצבניים, ולא תהיה להם בעיה להפסיק מישהו, העיקר שהם יגיעו יותר מהר. אנשים שלא רואים את הדרך כמטרה, זה לא כיף להיות לאדם. ואני אומר את זה בלשון עדינה ונקייה. אנשים כאלה שלא רואים את הדרך כמטרה, גם לא רואים את הסובב אותם. קשה להם להתחשב באחרים. הם לא יודעים מה זה יחשב בזולת, כי הזולת לא מעניין אותם. בשבילם, המטרה מקדשת את האמצעים, והם לא מבינים שגם הדרך אל המטרה היא מטרה בפני עצמה. יש סיפור שאהוב עליי מאוד על חסיד של הבעל שם טוב הקדוש, שכל ימיו רצה לזכות פעם אחת, להיות ביום הקדוש והנורא, יום הכיפורים, במחיצת מורו ורבו, רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש במז'יבוז'. והוא ככה שכר את העגלה, ויצא בצאת ראש השנה, וצום גדליה עבר בדרך, ועשרת ימי תשובה, הכל להתפלל ביחיד, בסליחות, כי הוא בדרך העיקר, העיקר להגיע למז'יבוז', עד שבטאת בתשרי, ערב יום הכיפורים, ככה בעלות השחר, עוד ככה הגיע לשדה, שממנו כבר אפשר לראות במורד הגבעת מז'יבוז'. הוא אמר, זה ממש, זה חצי שעה ככה הליכה ברגל עם הסוס או בקרקרה, בוא ננוח, אכל ארוחת בוקר, מצוות היום, לאכול בערב יום כיפורים, ואז הוא אומר, אני עייף, בוא אני אשן, ואז אני אשר ככה אשן קצת, יעזור כוח, ואז אני אגיע למקווה, במז'יבוז', והספיק להיכנס לתפילת מנחה גדולה והבידוי אצל הבעל שם טוב לפני היום הקדוש והנורא. אבל הוא נרדם, וכשהוא התעורר זה כבר היה אמצע הלילה. אמצע הלילה יום הכיפורים נכנס, אסור לו לצאת מהתחום מושבו, הוא לא יכול להגיע שבת שבתון למז'יבוז'. ובמקום יום הכיפורים אצל הבעל שם טוב הקדוש, יצא לו המלך בשדה, ולא במובן החיובי של הדבר. יצא לו שהוא התפלל תחת העץ כל יום הכיפורים עם המחזור שלו, בלי בעל שם טוב הקדוש, בלי תפילה, בלי בית כנסת, בלי ציבור, בלי תקיעת שופר בצאת היום, ואיך שיצאו שלושה כוכבים הוא ישר רץ, עוד הספיק להגיע לסוף הריקודים של, כן, של קידוש לבנה, ברכת הלבנה, שאחרי ערבית, בצאת הצום, והוא ניגש לבעל שם טוב בדמעות, רבנו, רבנו, אומר לו, אני יודע, יישר כוח גדול על התפילה בשדה. הבעל שם טוב הקדוש הסביר לו, שהיו, יש הרבה ניצוצות של יהודים שהתפזרו ונפלו בדרך. והיה שם כמה ניצוצות מאוד קשים שאי אפשר לברר אותם, אלא רק בתפילה של יום הכיפורים מאום קדליבה, והרי הוא צעק ובכה כל היום על, על, על כמה רע ומר גורלו. ולכן סידרתי שתיתקע שם, שישנת קצת, לא נורא, אבל אתה עשית שליחות עצומה לעם ישראל הרבה יותר מאשר אם היית איתי פה ביום הכיפורים. אחד היסודות הכי חשובים בתורת החסידות נלמדים דווקא מפרשת המסעות. בתורת החסידות אין כזה דבר דרך אגב, אלא צריך לדייק ולומר אגב הדרך. הדרך היא המטרה, היא לא רק אמצעי ליעד. ואנשים שלא מבינים את זה מפספסים. את הדברים שאני אומר לכם עכשיו, כבר דיברנו על זה לפני שנתיים, התוועדות בישיבת עתניאל. ואחרי התוועדות דיבר איתי חבר יקר, גר בארצות הברית, וככה דיברנו, הוא מאוד שימח אותי עם הסיפור, ומאז אני מספר את זה בשמו. סיפור על שועל, על עץ ואישה גלמודה. פעם אחת היה בחור צעיר שהוא לא היה מאושר, והוא היה מאוד מוטרד מכך שהוא עני, רווק וגלמוד, ואין לו בכלל שום משמעות לחיים שלו. הוא התייעץ עם כל מיני אנשים חכמים, אמרו לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא נמצא בסוף העולם, ורק הוא יוכל לתת לך מענה. אז הבחור, אחוז טירוף, לא רואה בעיניים, התחיל במסע לסוף העולם כדי לפגוש את הקדוש ברוך הוא. בדרכו לשם הוא פגש להקת זאבים שיצא מהיער, והוא הבחין שאחד הזאבים מאוד כחוש וחלש, נראה כזה רזרזון, חולה. אז הוא שאל אותו, זאב, זאב, מדוע אתה כל כך חלש? בעוד שאר חברי הלהקה חסונים ומפחידים. והזאב אמר לו, וואלה, אני לא יודע, אבל אני מאוד יודע לך, אם אתה עכשיו הולך לקדוש ברוך הוא בסוף העולם, אם תוכל בבקשה לשאול בשמי, למה אני כזה רזה וחלש? הבחור אמר, שום בעיה. הוא המשיך ונכנס לתוך מעבה היער, ושם הוא הבחין בעץ כחוש וחלש שמת לנפול, ממש ככה יבש. אז הוא שאל אותו, עץ, עץ, למה אתה כזה חלש וכחוש, ועוד ששאר העצים פה מלבלבים בגאון? העץ ענה לו, וואלה, אני לא יודע, אבל אם אתה הולך לקדוש ברוך הוא בסוף העולם, אני יודע לך מאוד אם תוכל בשמי לשאול אותו, את הקדוש ברוך הוא לפשר הדבר. אחרי שהבחור שלנו חצה את היער, הוא כמעט הגיע לסוף העולם, אבל הוא הבחין בבית יפה על אם הדרך. אז הוא נכנס פנימה. שם גרה בחורה צעירה, יפהפייה ובודדה. הוא התחיל לשוחח איתה, והוא גילה שהיא גם ממש אשת שיחה נעימה, בעלת מידות טובות. הבחור התפלא ושאל אותה, תגידי, בחורה יפה ומוכשרת כמותך, איך את עדיין רווקה? אז היא אמרה לו, וואלה, אני לא יודעת, אבל אני מאוד אודה לך אם אתה עכשיו בדרך לסוף העולם, שכבר תשאל את השבוך הוא בשמי. אין בעיה, עליי. הוא יצא מהבית שלה ובסוף הוא הגיע לסוף העולם, ואתם יודעים מה? בסיפור שלנו הוא באמת פגש את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא הסביר לו בסבלנות שהאושר נמצא אצלו בפנים. והוא לא צריך לחפש את האושר בשדות זרים, לכן טוב יעשה אם ישוב לביתו, ושם הוא ימצא את האושר. מדרכו חזרה, הבחור שלנו עבר דרך הבית של אותה גברת רווקה, ובישר לה שהקדוש ברוך הוא אמר לה שהיא צריכה להתחתן עם הבחור הראשון שהיא פוגשת, ויהיו להם חיים מאושרים. כמובן הבחורה אמרה, וואו, היא זרחה עם אשר, לו, אתה הבחור הראשון שאני פוגשת, בוא תתחתן איתי. אז הוא מסביר לה, תראי, את באמת מוצאת חן בעיניי, אבל כרגע אני לא יכול להתחתן איתך, כי אני צריך למצוא את האושר שבתוכי. אז הוא אמר לה תודה, ויצא משם. הוא הגיע ליער, והוא פגש את העץ הכחוש, שאל אותו, נו, נו, מה אמר הקדוש ברוך הוא? אז הוא אמר לי, כן, הקדוש ברוך הוא אמר לי שהסיבה לכך שאתה כל כך חלש ויבש, זה בגלל שבאדמה מתחת לשורשים שלך יש אוצר גדול של מטבעות זהב, וזה מונע מהשורשים שלך להתפשט ולהעמיק ולהגיע למקורות המים מהתהום ולצמוח. אז העץ אמר לו, אז אדוני, אחי, אתה מוכן בבקשה לחפור ולהוציא את האוצר עם המטבעות זהב, כדי שהשורשים יוכלו להגיע למקור המים? אמר לו, אני מתנצל, אין לי זמן, אני ממהר לחזור הביתה, אני צריך למצוא את האושר שבתוכי. לאחר מכן הוא יצא מהיער ופגש את להקת הזאבים. הוא ניגש לזאב הכחוש ואמר לו, הקדוש ברוך הוא הסביר לי שהסיבה לזה שאתה חלש זה בגלל שאתה ביישן. אתה מתבייש לטרוף, אתה מפחד. ולכן אתה צריך לטרוף את היצור הראשון שאתה פוגש. הזאב שמע את זה וישר טרף את הבחור. עד כאן לענייננו. כן, סיפור חביב ולא משהו, אבל סיפור עצוב. האושר לא נמצא, הוא בתוכנו. ואנשים שכל כך מסתכלים על היעד ולא על המטרה, לא מבינים שעל הדרך הכל נמצא, רק לפתוח את העיניים. לעניין המסעות, יש גם הסבר על פי פנימיות התורה, כפי שמביא לנו בעל הלשם, רבי שלמה חייקל אלישיב, בספרו לשם שבו והחלמה, שהוא שואל שאלה, למה בחלק מהמסעות בבני ישראל הם התעכבו המון זמן במקום אחד, ובחלק הם יש שם רק לילה או שתי לילות? אז הוא מסביר שזה התפקיד של הענן. כל עוד הענן לא זז, סימן שיש עוד ניצוצות שצריכים לברר, ויש הרבה קליפות שצריכים להשיג אותם כדי להגיע לניצוצות, אז בני ישראל התעכבו עד שהם ביררו את זה שם. אבל איפה שהיה כבר מבורר, מספיק שם עוד שעתיים, שלוש, לילה אחד, ולזוז הלאה. והוא מגיע פה למסקנה, ואני קורא מתוך הספר לשם שבו והחלמה, דרושי עולם התוהו חלק ב', דרוש ד', ושם הוא כותב למסקנה, וזה לימוד גדול לאדם, לקבל עליו דין שמיים במה שנסבב עליו סיבות שונות כמה פעמים. אומר, מה שחוזר וחוזר וחוזר אצלך, סימן שעוד לא ביררת את זה. אז פה באמת נשאלת השאלה, כיצד זוכים להתהלך במסע? איך זוכים לראות את האושר שבדרך ולא רק את הדרך אל האושר? הרי הנסיעות הן חלק בלתי נפרד ממהלך החיים שלנו. זו עובדה. אין לנו מה לעשות עם זה. השאלה החשובה היא איזו פרשנות כל אחד מאיתנו בוחר להעניק למסעות שלו. בתורה מ' בליקוטי מוהר"ן, רבנו הנחמן עובר מברסלב מלמד אותנו שהנסיעה מסוגלת לתיקון פגם האמונה. אלה מסעי בני ישראל, אומר רבי נחמן מברסלב, זה המקבילה, זה כנגד אלה אלוקיך ישראל, שבני ישראל אמרו בעבודה זרה בעגל. אלה כנגד אלה. וכפי שמסביר רבי נתן בליקוטי הלכות על התורה מ' בליקוטי מוהר"ן, הרי אתה גם ככה תיסע. אז לפחות תעשה מהדרך שלך סיפור של אמונה. ולכאורה, מה הקשר בין הסיבוב שלי באוטובוס, כי היום הרכבת בשביתה, לפקק בכביש 4, או לעומסים במחסום המנהרות, או ב-471? לשם כך יש לנו את פרשת מסעי. במשה רבנו עליו השלום טורח לכתוב מפי עליון את כל מסעות בני ישראל. ולא רק מסעיהם למוצאיהם, אלא הכל על פי השם. כאשר אדם נוסע, כמעט תמיד יש תחושה של בזבוז זמן. קל מאוד לטעות בדרך, לגלות בדיעבד שהייתה דרך קצרה יותר, למרות ה-Waze. כאשר אדם בדרך, לא הכל תלוי בו. הכל הרבה פחות צפוי. כן, כאילו שבבית הכל תלוי בנו, אבל זה גם אשליה, אבל זה כבר נושא אחר. לכן לפעמים בדרך יש הרבה עצבים, יש הרבה כעס. יותר קל להרגיש בדרך את הבזבוז זמן, את החוסר משמעות. אבל ההרגשה הזו לא פחות ולא יותר ממש קרובה לכפירה. ההרגשה הזו נובעת מתפיסה מוטעת לפי הדברים מתחשים סתם, בלי מטרה, בלי השגחה, בלי כוונת מכוון. כביכול הכל מתחש בלי השגחה פרטית, אבל מהפרשה שלנו אנחנו לומדים כיצד כל תחנה במסע, כל התעכבות, כל עקבה, כל עיבוד דרך, כל סיבוב נוסף, הכל הופך להיות פסוק בתורה. הכל הופך להיות חלק מקודש מהתכלית הרוחנית של חיינו. תכלית המסעות הם לתקן את פגם האמונה, כפי שכותב רבנו נחמן. בכל מסע אנחנו מחזרים, מחפשים את האבדה שלנו, אבדת האמונה שעבדה לנו, ועלינו להרוויח את אותה אמונה מחדש, באמצעות ורק על ידי הליכה בדרך. אלה מסעיהם למוצאיהם. יש כאן סוג של היפוך בפסוק. מתברר שאחרי שיצאנו למסע שלא מתוך בחירה, אז המטרה היא לנצל את היציאה לשם תיקון האמונה. המסע הוא התשובה ליציאה. דרך המסע תיקנו את הגלות שהוציאו אותנו ממקומנו. וזה לא רק דרשות חסידיות באלמה, יש כזה גם ביטוי בעולם ההלכה, בתורת הניגלה. הגמרא במסכת בבא מציע דף ע"ט, עמוד א', אומרת שמי ששכר חמור לרכוב עליו, והחמור מת באמצע הדרך. עכשיו הוא במקום שאי אפשר לזכור חמור אחר. אז אומרת הגמרא להלכה, בכל זאת הוא צריך לשלם למזכיר את השווי דמי הנסיעה של מחצית הדרך. ואין לו עליו שום תרומת, שסוף סוף בכל זאת החמור קידם אותו והביא אותו עד חצי מהדרך. ואם ודאי היה רוצה להגיע לאותו מקום, אז ודאי צריך לשלם על זה. אבל התוספות, על אותו דף גמרא, הדיבור מתחיל אילו מקשים על הדין הזה. הוא אומר התוספות, מה אכפת לנו שאילו היה רוצה להגיע לכאן, היה משלם לכך. דוגמה, אדם נסע מתל אביב לירושלים, הגיע לבן שמן, נתקע לו החמור. אז אומרת הגמרא, מכיוון שאם הוא היה צריך לנסוע מתל אביב לבן שמן, הוא היה צריך לשלם את הנסיעה, אז לפחות עכשיו ששלם על החצי, אבל אומרים התוספות, אבל הוא לא רוצה בן שמן, הוא רוצה להגיע לכותל בירושלים. ועכשיו הוא תקוע בבן שמן, ואין לו שום חמור באופק, אז מה, אם הוא היה יודע שהוא נתקע בבן שמן, הוא היה מעדיף להישאר בתל אביב. אז למה שישלם על חצי מהדרך? ולכן הקושייה הזאת מובילה את תוספות להידחק ולהעמיד את הגמרא במקרה שניתן למצוא אולי חמור חלופי באותו מקום, אלא שהמחיר שלו יותר גבוה, התעריף להמשך הדרך הוא יותר גבוה. אז במקרה שנידון בגמרא, קל מאוד להזדהות עם הסברה של תוספות. כאשר אדם נוסע למקום מסוים עבור מטרה מוגדרת, כמו מסחר, פרנסה, מה שמשנה לו זה רק היעד, ולא תחנות הביניים. כך שאם הוא נתקע באמצע הדרך, בעצם הוא לא השיג דבר. אבל לא כן הדבר כאשר אנחנו עוסקים במסע בני ישראל במדבר. במסע הזה זה לא רק היעד, ההגעה לארץ ישראל חשובה, אלא גם הדרך. עצם המצב שבו עם ישראל הולך על פי השם, כשלפניו עמוד אש וענן, זה בעל חשיבות עצומה כשלעצמו. אילו היה מדובר בנסיעה לארץ ישראל לצורך ביזנס, עסקים, אז לא הייתה שום משמעות למי שנתקע ברימון פרץ או בחשמונה או מתקע, ועדיף היה אילו היה נשאר במצרים. אבל מאחר והנסיעה פה היא על פי השם, אז כן, גם אם תיתקע במתקע חשמונה או רימון פרץ, או בקהלתה או בתחת, זה משמעותי. כל הנסיעה עצמה, כל רגע ורגע ממנה משמעותי ותורם. וזה מאוד בולט, כולנו מכירים את זה בעל פה, בליל הסדר. די דיינו, מה זה די דיינו? אנחנו שרים את זה כל שנה. אנחנו קובעים, אומנם אנחנו רוצים להיכנס לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש, אבל גם אם היינו הולכים במדבר 40 שנה, ולא, כאילו, מגיעים להר סיני, ולא תענו את התורה, דיינו. ואם נכנסים לארץ הקודש ולא בונים את המקדש, עדיין דיינו. דיינו, די, די, דיינו. יש חשיבות בעצם ההליכה במדבר, גם בלי קשר אל היעד שאליו אנחנו מכוונים, כי אנחנו הולכים על פי השם ואנחנו הולכים עם השם. וזו הסיבה מדוע התורה מוצאת לנכון להזכיר את כל מסעות בני ישראל. לכל אחד מהם יש משמעות וחשיבות, והוא תורם לאלו שהולכים. אבל מה קורה כאשר אדם אכן יוצא לדרך, אבל וואלה, הוא לא מרגיש שזה על פי השם. הוא לא רואה כיצד הוא ממש מהלך בדרך, הוא יותר מרגיש שהוא עובר בדרך. ופה נכנס האלמנט החשוב שצריך להתהלך לפני השם בתמימות. אלופו של עולם נמצא בכל מקום, אפילו בתחת, בתחתיות, כמו שאומר אדמו"ר מקומרנה. הוא כותב אדמו"ר מקומרנה שזה בכלל לא משנה אם אתה גורף בבין בחושך או עושה עליות נשמה. העניין זה להתהלך לפני השם בתמימות. יש סיפור שמאוד חביב עליי, על עשיר אחד שנקרא הסנדל שלו בשוק. אז הוא הולך לסנדלר הקרוב בשוק, והסנדלר תיקן לו את הסנדל, אבל בצורה מאפנה, בצורה עקומה. אז כמובן, השיר תונן, מה, אתה לא יודע את המלאכה שלך, איזה מין סנדלר אתה, תראה, זה תיקון דפוק. זה לא יחזיק עד שאני אגיע הביתה. אמר לו הסנדלר, שמע, אדוני השיר, אני צריך לחתן את הבת שלי, ואין לי שקל על הנשמה. ולכן אני טרוד, אז מה הפלא שהעבודה שלי היא דפוקה? השיר אמר, הבנתי. סגור את החנות, בוא אליי הביתה. לקח אותו לבית שלו, פתח את הכספת, והוא נתן לאותו סנדלר מטבע זהב גדול, תוך שהוא זורק לו ואומר לו, זהו, זה כבר יחסה את ההוצאות לא רק של החתונה של הבת שלך, אלא גם של הנכדים שלך. הסנדלר כל כך שמח שהוא מסודר עכשיו כלכלית לכל החיים, אז הוא חזר לסנדלריה והתחיל לעבוד בשמחה ובנחת, ואז העבודות שלו יותר טובות, יותר איכותיות, יצא לו מוניטין של סנדלר יוקרה, פתח עוד חנות, רשת, עד שבזמן קצר הוא הפך לעשיר גדול מנכבדי הארץ. יום אחד פגש אותו קבצן וביקש נדבה. מאחר והסנדלר היה אדם מתוקן במידותיו, והוא זכר את המצב שלו פעם שהוא היה עני, אמר לו הסנדלר לאותו קבצן, בוא אליי הביתה. הוא פתח לו את הכספת, הוציא לו את אותו מטבע מקורי שהוא קיבל, מטבע מוזב שהוא קיבל מהעשיר, ואמר לו כך, פעם גם אני הייתי כמוך, וקיבלתי את המטבע הזה ותראה, פה התעשרתי. אז אני עכשיו סוגר מעגל ונותן לך את המטבע המוזב שקיבלתי מהעשיר הגדול לפני כך וכך שנים. הקבצן הודה לו, אבל היה מאוד סקפטי. מה זאת אומרת, מה לגבי, זה באמת מטבע מזהב? ומה פתאום הנדיבות המופלגת של הסנדלר? זה נשמע לי מאוד ווירדי, שנקרא חשוד, מאוד מוזר בעיניי. אז הוא לקח את המטבע והלך לבית שלו והוציא פטיש, והיכה על המטבע בפטיש, ואז הוא גילה שזה באמת מטבע גדול, אבל זה לא מטבע מזהב. זה מטבע מברזל פשוט, שרק שכבה דקה, 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 מצופה מזהב. בקיצור, מטבע מזויף. הקבצן רץ מהר לרשת סנדלריה, תפס את הסנדלר והתחיל לצעוק עליו, אתה שקרן, רמאי. זה בכלל לא מטבע זהב, זה מטבע מזויף. אמר לו הסנדלר, אתה יודע מה ההבדל בינך לביני? אני קיבלתי את המתנה בתמימות, והודיתי לעשיר, ולא חקרתי ולא בדקתי ולא חשדתי, ואכן התעשרתי בזכות אותה מתנה. אתה היית חשדן, סקפטי, התחלת לחקור ולכפור, וממילא כבר לא תזכה להתעשר. אין תחליף לתמימות. אנחנו, אף אחד מאיתנו הרי לא יודע מתי נגיע לארץ הקודש, לארץ המובטחת, לא בגשמיות, ברוחניות אני מדבר, למנוחה והנחלה. אנחנו גם לא תמיד רואים את האושר שבדרך בכל עת ובכל שעה, אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא, ולהאמין ולדעת שהקדוש ברוך הוא מוליך אותנו בדרך שלנו, ורק היא הדרך הנכונה והראויה להגשמת השליחות שלנו עלי אדמות. לכן פרשת המסעות נקראת תמיד בימי בין המצרים. צריך לדעת שכל החיים שלנו זה חתיכת ימי בין המצרים. כולנו יצאנו מתעלת הרחם של אמא, שהיא ממש קצרה. ובעזרת השם אנחנו צפויים, אחרי אורך ימים ושנות חיים, לחזור לאדמה, לקבר, שהוא לא כל כך מרווח, הוא גם צר. וזה מביא אותי לנקודה בה נסיים את הלימוד שלנו היום. וגם הנקודה הזו קשורה להם מבית המסעות. השלה הקדוש, וגם בעל הכלי יקר, שניהם למדו יחד אצל המהר"ל מפראג, בסוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17, הם עומדים על כך שיש קשר בין מבית המסעות לבין פרשת ערי הלוויים שמוזכרת בפרשת מסעים. כמה ערים ניתנו ללוויים בארץ המובטחת? נכון, 42 ערים. מבית ערים. ללוויים אין נחלה בארץ ישראל, הם חסרי נחלה. מבחינה מסוימת הלוויים גם בארץ ישראל מרגישים בדיוק כמו שבני ישראל הרגישו במדבר. וזה בא ללמד אותנו שגם אם הגעת לארץ המובטחת, ליעד, המסע לא תם. גם שכביכול הגענו ליעד, יש עוד הרבה לאן להתקדם ולשאוף. תפקיד הלוויים היה ללמד את העם תורה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. גם כשהגענו ליעד בגשמיות, יש לנו עוד מבית מסעות להתקדם ברוחניות. יש סיפור של הבן איש חי, שמעתי זה מחברי היקר ליאור שרגא, השם זכרו וחייהו, שהראה לי השבוע את דברי הבן איש חי בעוד יוסף חי לפרשת לך לך, אני אגיד את זה בקיצור, על אדם שחלם חלום, שבחלום הלילה הוא רואה את המלך שלו, ניצב על סולם ענק בין 1,000 שלבים, והמלך ניצב בשלב ה-500. הוא רץ לספר את זה למלך, והמלך אמר לו, וואו, איך שימחת אותי עם החלום הזה, ופינק אותו ב-500 זהובים. כמובן, השמועה עשתה לו כנפיים, והשכן העשיר והקמצן של אותו אדם פשוט, אשתו אמרה לו, אז לך עכשיו למלך ותגיד לו שאתה חלמת שהוא נמצא המלך בשלב האלף של הסולם, ואז הוא ייתן לך 1,000 זהובים. כמובן אותו אדם רץ, אמר לו, שמע, המלך, השכן שלי אמר 500, אני גם חלמתי חלום, אבל בחלום שלי אתה היית בשלב האלף. המלך כעס והוציא אותו להורג. שאלו אותו למה, אז הוא הסביר. שהבחור הראשון אמר שאני בשלב 500, אמרתי, איזה יופי, וואו, יש לי עוד 500 שלבים להתקדם, יש לאן לשאוף. כשהוא אמר לי שאני בשלב האלף, הוא אומר, סיימתי את הקדנציה, אין לי עוד לאן להתקדם. האריז"ל הקדוש מסביר לנו שגם שהגענו לארץ הקודש יש עוד מה להתקדם. לכן לא סתם יש מבית ערי הלוויים. מפרשה הראשונה של קריאת שמע, ואהבת את השם, כן? מי ואהבת עד וכתבת על מזוזות ביתך ובשעריך, יש לנו מבית תיבות, 42 מילים. כלומר, יש לנו מבית מדרגות להתקדם באהבת השם. מקבלת עול מלכות שמיים, בהשם אלוקינו, בהשם אחד. על פי פנימיות התורה, כותב האריז"ל בשאר הכוונות, שהעניין של שם מבית, מה שמוכר בתפילה, אנא בכוח, גדולת מנחת עתיר צרורה, זה ראשי תיבות שיוצאים מהתפילה הזו, שבה יש 7 שורות, ובכל שורה יש 6 מילים, סך הכל 42 מילים. התפקיד של התפילה, של שם מבית, זה להעלות אותנו מדרגה לדרגה, מעולם לעולם. לכן אנחנו אומרים אותה במעבר בין העולמות, לפני השינה בקריאת שמע שעל המיטה, בקבלת שבת, בית עליית העולמות, וגם לא עלינו בלוויה, נהוג לומר, אם נשמת הנפטר, את אנא בכוח, את שם מבית, כדי להעלות אותה לעולם עליון יותר. אבל המקובלים מציינים שיש סגולה לשמירה. אדם שמרגיש לא מוגן, מרגיש רעוע, שיקרא את מבית המסעות שבתורה פרשת מסעי, וזה שומר על האדם מדברים רעים. למה? יש כל מיני הסברים על פי הסוד, לא נאריך בזה כרגע, אבל על פי מה שלמדנו שכל מסע הוא יעד בפני עצמו, בכל מקום יש לי תפקיד, יש לי שליחות, אז אני שמור, כי יש לי מה לעשות פה, צריכים אותי. בכל מקום אני שליח שפועל מכוח המשלח, ואז המשלח הקדוש ברוך הוא שומר עליי. וגם כאשר הגעתי לארץ המובטחת, יש לי עוד מבית עליות ברוחניות, להתקדם ולעלות במעלות התורה, יראה ואהבה. נסיים באמרתו של רבי דוד מיללוב, שהוא היה עלה מפולין לארץ הקודש. הוא אומר, אלה מסעי בני ישראל, ויכתוב אותם משה למוצאיהם, כן, למסעיהם על פי מוצאיהם. משה רבנו כתב את כל המסעות של ישראל, והדברים הפכו לתורה לשמה. עכשיו, אומר הרבי מיללוב, עכשיו כותב אליהו הנביא את כל המסעות, הנדודים והתלאות של עם ישראל. וכשיבוא מלך המשיח, יהא זה הספר שהכל ילמדו בו. נזכה כולנו בעזרת השם לפתוח את העיניים ואת הלב, ולראות איך אין דרך אגב, יש אגב הדרך. זה לא הדרך אל האושר, זה האושר שבדרך, ונזכה מתוך כך באמת להגיע ליעד, לארץ המובטחת, שנזכה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, שבת שלום ומבורך.